היידה, מרב רבותה, אנחנו ממשיכים בשיעור שלנו בנושא שאלת הבעלות על ביציות מופרות על פי מאמר בספר הזיכרון לכבוד הרב הרצוג משואה ליצחק, ודיברנו בהרחבה בשיעור הקודם, ועכשיו נמשיך הלאה. תורתנו הקדושה קבעה וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון אנוש ינש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. פשוטו של מקר מורה על כך שהבעלות בעוברים שבמי האישה הוא של הבעל ובראשו של רבינו בחיי, כאשר ישית בעל האישה ולא כאשר תשית עליו האישה, כשאין לאישה חלק וזכות בבלדות. שלפי שזכיר ילדיה אין הכוונה שיהיו שלה, אבל אין פיקדון אצלה, כי אדם המפקיד ברשות חברו פיקדון, כל היחד איתי ברשות אדמה ראיתי. ודומה לכך פירש גם בפרשת תזריע, על דרך הפשט פירושה למדת תזריע, תמסור הזרע, כי הוא פיקדון אצלה מן הזכר, כי זרע השדה שהוא פיקדון בגוף השדה ויצא בעיתו. ומזה אמר הכתוב, כאשר ראשית עליו בעל האישה, לא כאשר תשית עליו האישה. כי הילדים שלו הוא ראוי לתת בהם ערך. כך אומר רבינו בחיי, שזה רכוש הבעל. אז דבר זה תליה באש לרב, וכנראה שהוא תלוי במחלוקת המוראים בגמרא ובמחלוקת ראשונים בהלכה. וזה מה שלמדנו בשיעור הקודם. הייתה שפחה ונשתחרה או גיורת, ובשני המקרים הבעל מת, אז פטור. אז מי שגורם לה להפיל פטור מלשלם. אמר רב, לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר, כיוון שחבל בה בחיי הגר זכו בו הגר, זה רק כשהוא חבל בה בחיי הגר ואחר כך הגר מת, שמכיוון שחבל בה בחיי הגר אז הגר זכה בהם, וכיוון שמת הגר זכה בו מן הגר, וכיוון שמת הגר אז מי שעשה את הנזק הזה זכה מהגר והאישה לא יכולה לתבוע. זה כאשר זה קרה בחיי הגר. אבל חבל בה לאחר מיטת הגר, זכיה לה אי בגוויו. אם זה קרה אחרי מיטת הגר בעלה, הוא זוכה. הוא זוכה. היא זוכה. הוא מחייב לשלום אלה לדידה. והוא מחויב לשלם לה. אמר רב חיסדא, מר ידחי, ריבונו של עולם, בעל שמועה, עטו ולדות צררינינו. האם ולדות הם כספים? וזכיה בו, והיא זוכה בהם. אלא איתי לבעל זכיה רחמנה, לאיתי לבעל לא. אם הבעל נמצא, הוא זוכה בהם. ואם לא, אז לא. עד כאן מדברי הגמרא הקדושה. מפשוטה שהדברים עולה, שלדעת רב חיסדא, התורה זכתה דמי ולדות לבעל, וכשאין בעל, אין דמי ולדות. לעומת זאת, לדעת רבה, הוולדות הם רכוש, וכאשר אין בעל, יעבור רכוש זה ליורשיו, או לזוכים בזכות הקניינית. כמו בגר שאין לו ירשים שמת, שכל הקודם להחזיק קנה, ובקרה זה האישה המוחזקת בוולדות, זוכה. הרמב״ם בהלכות חובל המזיק בפרק ד' כנראה פסק כרבה וסובר שכאשר מת הבעל, אפילו כשאינו גר ויש לו יורשים, בכל זאת דמי הולדות לאישה. כנראה שלדעתו דמי הולדות הם לבעל מצד זכויות האישות שיש לו באישה, ולכן לא יהיו דמי הולדות לאב, אלא אם כן הם נשוי לאישה ואשתו מכוח נישואים כדין. לעומת זאת הראב"ד, הראש והתוספות פסקו כרב חיסדא, וכן לדעתם דמי הולדות לאב אפילו בא על האישה דרך זנות. וכשמת האב אין דמי הולדות כלל. לפי שיטה זו, אפשר שאין כלל זכויות קנייניות בעוברים, רק שהתורה כנסה והענישה את החובל באישה הרה ויצאו ילדיה לתת את דמי הולדות לאב כשיש אב. אז שוב, לפי רבה, כשמת הבעל, דמי הולדות עוברים לאישה. אבל לפי ראשונים אחרים, הלכה כרב חסדא, ודמי הולדות רק לאב, וזה לא עובר לאישה. זה מין כנס ועונש שהתורה הטילה לתת דמי הולדות לבעל, ואם אין בעל, זהו. לא צריך לתת. יסוד מחלוקת זו בפירוש סוגיה במסכת ערכין, לבזיין עמוד א', שם כתוב במשנה, האישה שיצאה להירג, אין ממתינית לה עד שתלד, אז היא בהיריון, והיא צריכה להירג, אז לא ממתינים לה עד שתלד. האישה שישבה על המשבר, ממתינים לה עד שתלד. אומרת הגמרא, פשיטה גופה היא, פשוט שהורגים אותה, זה גופה. חלק מהגוף של יצר סקת, היתך מינו וכתיב, כאשר ישית עליו בעל האישה, המעונה דבעל הוא ולא לפסידי מיני, הייתי מעלה בדעתי, שמקבד שכתוב כאשר ישית עליו בעל האישה, זה ממון הבעל, ואנחנו לא נפסיד ממנו, אז כמה שמלן, שכן, שהורגים את האבלד. וכפי שביה רבנו אור שמח בהשמטות להלכות חובל המזיק ד' ב', רבנו, הרמב״ם, מפרש הכת אמרו הערכין ז' עמוד א', בשל שיצא להירג דין ממתינין לעד שתלד, פשיט הגופה היא, סן כדי תחמינה וכו', מונה דבעלו ולא נפסיד כמה שמלן, פירוש דכמה שמלן, שמה? דלב ממונה דבעל הווה, אלא גופה, וכי קובל את גופה, הרי משלם לאישה, אלא כי אית הבעל בשעת החבלה, זכי לרחמנה לבעל ההיריון, וזכות הבעל בהולדות, בהבלדות, באה בעת הנגיפה. אבל כי מת בעל בעת הנגיפה, אז אין הבלדות שייכים להבעל, שיהי שלו להורישן, והחובל משלם לאישה דמי הולדות כחובל בגופה שמשלם לה. והתוספות בבבא קמא מ"ט עמוד א' דיבר תחילתו פסקו דלכולי עלמא משלם ליורשיו של בעל. וכן רבנו בפירוש המשנה, זאת אומרת הרמב״ם, פסק רב חסדא ומוריש ליורשיו. ואז דולתמיו דפרשו במסכת סוטה דף חבב עמוד א', כתיקה משמלן דאף אגב דממונה דבעל אינון רחמנה רבי דאין ממתינין ממתינין עד שתלד. ומסתברה כרבנו למנומר דהבלדות הם של בעל וכממונוהו להורישן ליורשיו, אם כן כשהאישה עצמה נקפה וברה או נטלה סם כדי להפיר תשלם דמי הולדות לבעל, וזה לא שמענו. וצריך לומר די כגופה דמי והן של עצמה, אלא דבשעת החבלה זכתה רחמן האדמים לבעל, ומתי חייבה תורה רק בנוקפו באחרים, אבל בחובלתי בעצמה לא חייבתה תורה לשלם לבעל, כי זה גופה. כלומר הגמרא בערכין שואלת מה החידוש האישה הרע יוצאת להרג אין ממתינין לעד שתלד, כיוון ששינוי הדין בעיכוב ביצוע פסק דין. הרי העובר אינו עדיין אישיות משפטית עצמאית, אלא חלק מגופה של האישה. ומדוע שנמתין לה שתלד? זה הפשיטה. אומרת הגמרא שהייתי חושב שכיוון שהתורה זכתה לבעל את מי הולדות, הרי למרות שאין הולדות אישיות משפטית עצמאית, בכל אופן הם ממון של הבעל. לכן נמתין לאישה שתלד, כדי לא להפסיד את ממון הבעל, כמה שמלן שלו. מפרש האור שמח שהמחלוקת בין הרמב"ם לתוספות הוא בביור הכמה שמלן, הרמב״ם מבאר שהקמה שמלן שאין הוולדות ממון של הבעל, רק שהתורה זכתה לבעל את דמי הוולדות אם היא אשתו בזמן שחבלו בה שתפיל. כלומר הדין שממון וולדות לבעל הוא החריג, אבל בעצם העובר הוא גופה, על כן אין ממתינים לה עד שתלד. והמשנה השמיע לנו דין זה רק שלא נטעה לחשוב שהעובר ממון הבעל. אבל התוספות פרשו שהקמה שמלן שלמרות שהוולדות ממון הבעל, חידשה לנו התורה שבגלל עינוי הדין של האישה אין ממתינים לה עד שתלד. כלומר החידוש הוא שאין ממתינים לה כי בעצם היינו צריכים להמתין. למה? כי הוולדות הן ממון הבעל. מסקנת הדברים שעל פי פשוטו של מקרא כביאור רבנו בחיי בתורה, עובר הנמצא במעי האישה הוא רכושו של האב. להלכה קיימת מחלוקת אם א' זו זכות קניינית מוחלטת של האב אותה הוא מוריש ליורשיו, או ב' זכות קניינית של הבעל הנובעת מדיני אישות ולכן פוקעת בגירושין, או ג' שכלל לא מדובר בזכות קניינית אלא בגזירת הכתוב שהתורה כנסה והענישה את הבעל לשלם את החובל לשלם דמי ולדות לבעל, וכאשר אין בעל אין בכלל תשלומין. בכל מקרה, אם בעובר הנמצא חי וגדל ברחם אמו זכתה תורה את האב בדמי ולדות, נראים הדברים כקל וחומר שהביציות המופרות שעדיין אינן ברחם האישה, קל וחומר שיהיו רכושו של האב. אמנם הרב שלמה דייחובסקי, שהוא היה ישב בבית דין הגדול, אחד מחשובי הדיינים של דורנו, כתב בפסק דינו שפורסם בתחומין חף בית, יש לזה מאמרים בתחומין שזה אחד מה סדרת הספרים החשובים בדור החשובה בדורנו, ספרים החשובים בדורנו שנדמה לי שהם הגיעו כבר לכרך ה-40, כל כך הרבה שאלות מעשיות ואקטואליות שדנים בהם שם. אז הוא כותב בפסק דינו שאין להסיק מדין דמי ולדות לביצית מופרית, ועל כן בהיעדר ראיה ומקום לבעלות על ביצית מופרית, כך הוא כותב, שאין ראיה ואין מקום לבעלות על ביצית מופרית, לא יכול אף אחד מן הצדדים לעכב בעד זולתו בהמשך התהליך. ועל כן התנגדות הבעל להמשך התהליך אינה קבילה. ככה הוא כותב. אבל קשה להבין את הדברים האלו, כמו שמאיר הרב בן מאיר. כמו שאמרנו, לגבי עובר יש סברה שהיא גופה של האישה. ולמרות זאת קבעה התורה, תהיה הסיבה אשר תהיה שדמי ולדות לבעל. אם כן, קל וחומר אמורים הדברים שביצית מופרית שאינו בגוף האישה, שיהיה שייך לבעל ולו מצד מעשה ידיה של האישה. אפשר גם להבין את הדעות שהבעל והאישה שותפים קניינית בביציות, או שיש ביניהם התחייבויות חוזיות לגבי הביציות. אולם מדוע בהיעדר ראיה לבעלות יכולה האישה לעשות בביציות כרצונה? אז לסיכום הדברים, זוג שחיי הנישואים שלו עלו על סרטון, ובוודאי כשהזוג מצוי בהליכי גירושין, הנמצא בתהליך של הפריה חוץ גופית, מה שנקרא IVF, בשלב בו קיימות ביציות מופרות המיועדות להשתלה ברחם האישה, רשאי הבעל, וכל שכן שרשאית האישה, למנוע המשך התהליך והשתלת הביציות ברחם האישה. אין מקום לתבוע מהבעל לעמוד בהתחייבותו החוזית לאפשר השתלת הביציות ברחם האישה בהבאת ילד לעולם. זאת משום שסביר שמעולם לא הייתה התחייבות להביא ילד לעולם. ההתחייבות הייתה להביא ילד לתא משפחתי, וכיוון שתא זה עומד ומתפרק, בטלה התחייבות ממילא. אף אם הייתה התחייבות חוזית, הרי מדובר בשינוי נסיבות קיצוני, שראי מדינת המוכח שבנסיבות אלו לא התכוון הבעל התחייבות. לכן מדובר בענן סעדי, ואין כאן דברים שבלב, ועל כן רשאי כל אחד מהצדדים לחזור בו מהתחייבות זו. כיוון שזכתה תורה לבעל דמי ולדות הנמצאים ברחם האישה, סביר להניח שהבעלות על הוולדות לפני שהושתלו ברחם האישה, קרי הבעלות על הביציות המופרות, היא של הבעל. אולם גם לדעה שמדובר בשותפות קניינית, כלל הוא בהלכה שאין שותפות בעל כורחו של אדם. לכן אין מקום לאפשר לאישה, כל שכן שלא לבעל, להמשיך את ההליך ולהביא ילד לעולם. פעולה זאת תיצור מחויבות ממונית, רגשית והלכתית אצל הבעל לתמיד. אין שום זכות לשותף לנצל את השותפות כדי לקשור את השותף השני אליו לנצח. קל וחומר שאין שום זכות להפוך את האדם לאב בעל כורחו. מסקנת הדברים היא שבמקרה של פירוק התא המשפחתי ומדי במקרה של גירושין, יוכל כל צד למנוע מהצד השני המשכת תהליך ההפריה והבאת ילד לעולם. טוב, אז אנחנו לא, כמובן לא הקפנו את הנושא, אבל ראינו בשני השיעורים דברים מאוד מעניינים, בעזרת השם אני מקווה מאוד שנחזור ונדון בשאלה מרתקת זו. שלום שלום, אהובה ידידה מרבה.